חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
הנוסע המתמיד בפרק 175, וכיאה לשם הנוסע המתמיד. שלום לך נדב יעקבי מאיסטנבול.
שלום לך דרורי היקר. כן, נסעתי לאיסטנבול, כן, נכון.
איסטנבול, גמר ליגת אלופות. אז לפני ש...
ביום בשבת,
נכון,
כן.
נכון, אנחנו מקליטים את הפרק ביום חמישי.
בלילה.
נכון, אז בואו נדבר לפני הכל קצת חוויות איסטנבול, אני יכול לשמוע קצת לקנה?
כן, לקנה, שמע, זה עיר מטורף, האמת, זה פעם ראשונה שאני פה, וקצת אני קצת מתבייש להגיד את זה, אבל זה, הייתי בשדות תעופה פה בכל מיני קונקשנים, אבל בעיר עצמה עוד לא הייתי, זה פעם ראשונה. זה, שוב, זה חצי יום של הסתובבויות, קודם כל, עם הגודל שלה הוא מטורף, זה עיר של כמעט 20 מיליון תושבים, אי אפשר להבין כמה היא גדולה, אתה יודע, רק להגיע במטרו, מהתעופה, לעיר, ועוד לא ממש למלון, זה שעה וחצי. אבל צריך להבין את זה, זה חלק מהעניין, וכמו שיונתן כהן, שהיום לא מפסיק לאכול סטייקים בארגנטינה, תמיד מספר לי שהאוכל באיסטנבול זה משהו מטורף, אז אמרתי, אני חייב גם כן. אז הלכתי היום בערב למסעדה המפורסמת של לוסרט, ההוא שאתה זוכר במונדיאל,
עם המלח.
שגנת הגביע,
כן, כן.
עם המלח, ששם עשה, כאילו הוא זכה במונדיאל ולא מסי. הוא לא היה, אבל אח שלו היה, ועשו לנו שם הצגות עם הסכינים, עם החיתוכים, ועם המלח. אבל אני הבנתי את הרעיון. הרעיון הוא, וזה גאוני, כולם עומדים ומצלמים, מעלים את זה אחרי זה לסטורי, לאינסטגרם, ואתה בעצם עובד בשבילם, אתה מפרסם אותם כל הזמן. זאת אומרת, ככה זה עובד. זאת אומרת, בגלל ההצגות, זה הפכה להיות, זה מסעדה שכאילו חייבים להגיע. דבר אחד צריך להגיד, הבשר באמת ברמה מאוד גבוהה, זאת אומרת, זה לא איזה מלכודת תיירים, לא. האוכל ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז אין טענות בעניין הזה, אבל השיטה הזאת, איך הם עובדים עלינו, איך אנחנו, בעצם איך אנחנו עובדים בשבילם כדי לפרסם את זה, ותשמע, זה גאוני. זה כולה בקטע של איך זורק מלח על בשר, יאללה.
רגע, יש לי שאלה, שאחיו דומה לו?
קצת. הוא קצת דומה לו, הוא כאילו, הוא הנוסרת היותר זול.
כאילו עם כל הלוק הזה, עם המשקפיים וכאלה, קוקו, יש קוקו?
כן, משקפיים קצת אחרות, הוא פחות ייצוגי, נקרא זה ככה. וחוץ זה, הוא מספר שהוא אח שלו, אולי הוא לא אח שלו, אולי בן דוד, אני לא יודע, שם אתה יודע, אי אפשר לדעת שם מה קורה, אבל כולם שותפים להצגה, אתה עומד בתור, ואתה מול הויטרינה של הבשר, וכולם באים ומצלמים, גם שאתה עומד בתור, והאלה ש... סתם, אתה החבר'ה ששתם הופכים את הסטייקים על הגריל, עושים לך הצגות עם החרבות, עם הסכין.
כן, העניין הוא שזה גימיק שאם לא היה טעים, אז בסופו של דבר, הצגה והכל טוב ויפה, אז אתה אומר לעצמך, זה היה תופס חודש, חודשיים, אבל הוא כבר ב...
אתה צודק.
הוא פולי בוקט לפי דעתי כבר 3-4 שנים, מאז שהוא בעצם מתפרסם, וגם הוא התרחב מאוד, יש לו כמה סניפים בעולם, אני לא זוכר בדיוק איפה.
מה יש לו בקטר ובדובאי, ובאבו דאבי, ובלונדון הבנתי, ואני בטוח שבהרבה מקומות אחרים. כן, שמע, הוא שיחק אותה, כאילו, שמע, הוא ה... אולי היום השטח הם פורסם בעולם. אבל לא לשם כך התכנס.
נכון, נכון. אז נבחרת הנוער שלנו, לצערנו, סיימה את דרכה בשלב חצי הגמר מול אורוגוואי. יכול להגיד לך שמבחינתי, אתה יודע, השבחים והכל, זה obvious, ומה שהם עשו זה... זה משהו היסטורי, מרגש. אני אומר, גם היום, בתור בן אדם שצורך כל היום טוויטר ודברים כאלה, לא רק בימים של המשחקים, כל פעם לראות את השם שלנו, ופתאום שמעלים בפיפה את הגול של דור תורג'מן, או אפילו איזה ריקוד, או אפילו אני אגיד לך את האמת, סתם אני רואה, קופץ לי בטיק טוק, קטע של למיקין ורוי רביבו רוקדים, ואתה רואה את המספרים, ואתה מבין את הגודל של החשיפה, של, של מה שעשינו, שה, שהדגל שלנו מתנוסס, שהשחקנים האלה, מעבר ל, ל, למקצועי. ואני אומר, כאילו, זה מגיע לכל כך הרבה עיניים. וזו הגאווה, אבל מרגיש לי במשחק הזה שזה היה... זה בייס אותי, כי... לא היה אפילו את היו. אתה יודע, רציתי את היו הקטן הזה אולי עם סניור, למעט זה, זה הדבר היחידי שבייס אותי.
לא, זה מעבד במחצית ראשונה, לפי דעתי, הייתה לו הזדמנות טובה. אבל, כן, תראה, בוא. אורוגוואי נבחרת מאוד מאוד חזקה ומאורגנת. בניגוד לברזיל, שהתבססה על היכולות הטכניות והאישיות, וראית שהם לא ספרו אותנו. אורוגוואי לא רק ספרה אותנו, התכוננה אלינו, כמו שאנחנו התכוננו אליהם, זה בסדר, ככה זה צריך להיות. ואורוגוואי זה נבחרת, אני מדבר על האלה, על האנדר 20, בניגוד לברזיל וארגנטינה, שזכו כמה וכמה וכמה פעמים, הם לא זכו מעולם. זו הזדמנות הכי גדולה שלהם. כי ארגנטינה אפה, וברזיל אפה. מבחינתם, וזה אצלם כאילו כמעט בבית, אתה יודע, אנשים לא יודעים, אבל המרחק להגיע מבירת, ממוטי וידאו, בירת אורוגוואי לשם, זה שעה. זה כלום. זה כמו אתה גר בתל אביב, אתה נוצא לחיפה לראות את הנבחרת שלך בחצי גמר מונדיאל. אז ראית את הכמות של האנשים שהגיעו אליהם, רוב ביציעים היום, עם כל הכבוד למוצילרים וליהודים, וזה בסדר, והייתה אווירה מדהימה בניגוד למשחקים הקודמים. שראינו, אתה יודע, 1,000 צופים, 7,000 מצויים של 40,000, זה היה ריק. בוא.
נכון.
הפעם זה היה מלא. הייתה תחושה של אירוע אמיתי. עכשיו, יש עוד דבר, ואני בטוח שהתעסקו בו לא מעט, הרי הייתה פה רכבת אווירית בימים האחרונים, של המשפחות, ושל שר הספורט, ושל שינו זוארץ, ושל כאלה, ואחרים, ושלחו כתבים נוספים מכל העיתונים ומכל ה... הייתה הרגשה שקרנבל, זאת אומרת, גם לפני זה היה חיבוק לנבחרת הזאת, אבל מרחוק, כי זה קטן, זה בכל זאת צעירים, זה נוער. ברגע שהגיע לחצי גמר, גם היה פה קצת זמן, כי מי הרבע גמר חצי גמר היו 5 ימים, אז היה הרבה זמן להתארגן. באופן יחסי, הגיעו כמות של אנשים, עכשיו, זה לא רק האנשים שמגיעים וההורים שמגיעים. עכשיו, אני לא יודע, ואני בטוח שהם יתעסקו בזה ביום הקרובים, עד כמה זה השפיע, אולי אפילו לרעה. החיבוק דוב הזה, היותר מדי רעש וצלצולים וצרמוניות ושרים ואנשי תקשורת, אתה מבין, זה יכול להיות שזה קצת הוציא אותם מהפוקוס, אני מקווה שלא, יהיה מעניין לשמוע את אופיר חיים, אני בטוח שהוא ידבר על זה, ואחרים ידברו על זה, שוב, זה לא תירוץ לכלום, וזה גם טבעי וזה גם הגיוני, זה בסדר, ככה צריך להיות, ואגב, שחקנים, בוגרים צריכים להתמודד עם לחצים, מכל הסוגים. מה, לא, מארגנטינה, לא, דרך אגב, תראה לי מה זה הזכיר לי, תכף, אני, עלה לי פשוט תוך כדי הטורניר, ואמרתי, אני אחכה לשעת כושר להגיד את זה, מה שקרה לנבחרת ישראל בטורניר הזה, נורא נורא הזכיר לי, מה שקרה לנבחרת מרוקו במונדיאל, בקטר. הנבחרת שלא ממש ספרו אותה, ופתאום, אי, שמיני גמר, אי, רבע גמר, וואו, חצי גמר! לא חצי גמר, זה נגמר.
נכון.
יש גבול לכל תעלול.
לגבי מה שאמרת, הדבר הראשון עם הקטע שאנשים הגיעו, אני שמעתי את זה גם באנשים במערכת, אז זה מאוד מעניין. אני רוצה להגעת איתך במשהו אחר. נדב, מה זה הקר דשא הזה? עכשיו, תקשיב, לא בקטע של תירוץ, כן? כי זה פגע בשתי הקבוצות. זה פגע בשתי הקבוצות. אבל אני משער שגם לפני שבועיים זה לא היה נראה כמו, אני יודע מה,
במשחק הראשון שישראל שיחקה שם זה נראה ככה. אולי 10% פחות.
אני לא מבין את זה. אני לא מבין את זה. בסופו של דבר טורניר של פיפה. בוא, זה לא שוק. או אמור להיות שוק. זה לא רציני. וזה גם, אתה יודע מה? ואני חוזר לשם. כי אם היה, כי הנבחרת, במיוחד גם נגד ברזיל, כי היא גם מאוד השתפרה תוך כדי תנועה. ונגד ברזיל, זה היה ניצחון גם של כדורגל. עכשיו, פה... אם היה כדורגל, אז לשם חיוונתי, וכאילו, וזה הבאסיה שלי, אבל כאילו, זה באמת נסיבות מקלות, וזה מבאס, הקר דשא הזה, תשמע, זה גם אורוגוואי, אתה רואה, פסים שכביכול הולכים לכיוון, אבל אתה רואה שפתאום אפילו הכדור נעצר, או איזה גבשושית, לא רציני, לא רציני.
אתה צודק, אבל יש לזה הסבר. כלומר, אני כבר שמעתי את ההסבר הזה.
אוקיי.
הרי בוא נזכור, הטורניר בכלל לא צריך להתקיים בארגנטינה. הרי זה באינדונזיה אמור להתקיים, וחודש בערך לפני תחילת הטורניר, חודש, הם לקחו את זה על עצמם ואמרו, אנחנו נעשה את זה. עכשיו, קודם כל, כל הכבוד להם שנסו את זה, זה לא פשוט, זה להריח 24 נבחרות, פתאום. עכשיו, זה באמצע הליגה, יש ליגה בארגנטינה, משחקים, הקבוצות משחקות. זאת אומרת, המגרשים של הקבוצות נמצאים כולם בשימוש מלא, אי אפשר לשחק שם. זאת אומרת, אי אפשר לשחק במגרש של בוקה, ואי אפשר לשחק במגרש של ריבר, ושל סטודיאנטס, וחימנסיה, וכל הקבוצות הגדולות בארגנטינה, אי אפשר לשחק. צריך לחפש מגרשים פנויים. לא כל כך נמצאו, אז אוקיי, אז מצאו את השלושה האלה בצפון, במלדוסה וסם חואן ו... ועוד אחד, שישראל לא שיחקה שם, אבל רצו גם אצטדיון מרכזי שיהיה לפחות קרוב לבואנוס איירס, אוקיי, לא בעיר עצמה, אבל קרוב, והאצטדיון הזה, הנקרא על שם דייגו ארמנדו מרדונה, הוא אצטדיון שנמצא בעיר לפלטה, אבל הוא לא נמצא בשימוש של שתי הקבוצות של העיר. בלפלטה יש שתי קבוצות, חימנסיה וסטודיאנטס, והן משחקות כל אחת באצטדיון משלה. זה אצטדיון כמו רמת גן כזה, לאומי, אוקיי? הוא היה אצטדיון היחיד קרוב לבואנוס איירס, בגודל שפיפה תקבל, לא אצטדיון של 5,000 צופים, זה לא הגיוני, ולכן הוא נקבע לארח את חצאי הגמר והגמר. זאת אומרת, והם ידעו שהמצב לא טוב, אבל קיוו שזה איכשהו יעבור, וראינו שלא. והדבר המדהים הוא ששני חצי הגמר, גם איטליה דרום קוריאה שם, וגם המשחק על המקום השלישי, וגם הגמר התקיים שם.
אתה יודע מה? זה תירוץ חלקי. אני אסביר לך למה. כי אם עכשיו אנשי פיפה באו, ואמרת שהיה להם חודש לארך, אני משער שנגיד בישראל, יש לך פגרת שזרוע אפילו במהלך העונה שלושה שבועות, נכון? משהו כזה? אז אתה יודע, בודקים ורואים שצריך לעשות פגרת שזרוע. עכשיו אני באמת חושב שזה כסף קטן לפיפה לעשות דבר כזה. לכן אני אומר, זה חצי תירוץ, כי...
מסכים איתך, אני לא מקבל את זה, זה לא רציני, זה לא מקצועי, זה גם לא טוב לקבוצה, זה לא טוב לפיפה.
נכון.
שזה ייראה ככה. אבל בסדר, אבל זה כבר, כמו שאמרנו, תירוץ זה לא, כי זה נכון לשתי הקבוצות, אז ככה שזה לא בגלל זה הפסד.
שנייה, לפני זה, אז אמנם יש לנו קרב על המקום השלישי ביום ראשון.
זה חשוב, אני יודע שמזלזלים בזה, זה חשוב. זה חשוב. להיות מקום שלישי זה הישג אדיר, להיות כאילו על הפודיום. ולסיים את הטורניר עם שני הפסדים רצופים, לא נעים. אבל אם אתה תנצח במקום השלישי, תאמין לי, זה ייתן איזו תחושה הרבה הרבה יותר טובה אחרי מה שקרה היום.
אחלה. בוא נדבר קצת על הטורניר בכללותו של, של הנבחרת. Yeah. איזה שחקן באמת נגע לך בעין ובאמת התרשמת ממנו במיוחד?
יש כמה. כמובן שדור טורצ'מן, שגם לפי דעתי השאר שלו יחשב, יקבל את תואר שער הטורניר. סביר להניח, לא ראיתי את כל הגולים, אבל תשמע, שער מדהים, 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 מדהים. אני חושב שפיינגולד, שני המגינים, פיינגולד ורביבו, שני הימין ושמאל, מדהימים. אבל אתה יודע, לבוא ולהגיד על שחקנים בגיל כזה, מה יקרה איתם ולאן הם הגיעו, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, כי זה תלוי בכל כך הרבה משתנים. זה בעיקר תלוי בהחלטה שלהם מה הם עושים עם הקריירה שלהם מעכשיו הלאה. אני אגיד לך, מפה אני לוקח את זה צעד אחד קדימה, את השאלה שלך. אמרתי את זה אגב, גם אחרי היורו, בשנה שעברה, כשהנבחרת הזאת הגיעה לגמר, והפסידה, אמנם לאנגליה, אבל זה היה הישג יותר גדול כמקום שני, למרות שפה זה גביע עולמי ושם זה אירופה. שני ההישגים מדהימים, אני לא רוצה להשוות ביניהם. ואז אני אמרתי שהשחקנים האלה, מי שיכול, שיצא החוצה, שלא יישאר בישראל. ועכשיו אני אומר את זה על אחת כמה וכמה, כל מי שיכול שיצא, שיצא. עכשיו, החשיפה היא מטורפת. שמעתי את המילה עידן בן אבו,
עידן בן אבו?
סוכן של דורטור.
כן, כן, עידן בן אבו, כן, אוקיי.
הסוכן של דורטור, ג'מן אמר שיש לו 6 או 7 הצעות מאירופה. שיעוף על זה, שפשוט יבחר את הטוב ביותר וילך. שלא יחכה פה לסיכה אולי במכבי, ייתנו לו לשחק, לא ייתנו לו, מה הוא צריך את זה? הוא היום, אחרי מה שהוא עשה שם, הוא צריך ללכת לאירופה, הוא לא צריך לחכות. קודם כל, רמת האימון שם תהיה הרבה יותר גבוהה, הוא יתקדם, רמת המשחק תהיה יותר גבוהה, ואם הוא יהיה טוב, הוא גם ישחק. אם הוא לא יהיה טוב, אז הוא לא ישחק. אבל אם יש הצעות, לכו על זה, תעופו על זה, כל מי שיכול, לא לחכות.
זה בסופו...
כשאני אומר, שנייה אחת, כשאני אומר לא לחכות, זה לא שמישהו בא ויציע להם לשחקנים האלה, לא תחשב שחקני הרכב בארסנל או באסטון וילה, זה לא יקרה, אנחנו כולם יודעים את זה. אבל כך למשל, שחקנים של נבחרת ניגריה או גאנה, שלפעמים מגיעים גם כן לחצי גמר מונדיאלים, או עד 17 או עד 20, הם עפים, הם לא מחכים. הם לא חוזרים לליגה הניגרית, ואני לא משווה, ברור, ליגה ישראלית יותר טובה מהליגה הניגרית, אבל זה לא העניין. הם עפים, הם לוקחים את ההזדמנות שלהם בשתי ידיים ועפים. זה יכול להיות לליגה הנורווגית, זה יכול להיות לליגה השנייה בשוויץ, לא משנה. ומשם תמשיכו הלאה. זה מה שהם צריכים לעשות לפי דעתי. מי שיכול.
אני מתחבר לדברים שלך, ואני רוצה להוסיף ששני דברים. א', יש את כל עניין עכשיו של העלאת זרים בליגת העל, שעוד יותר תקשה. דבר שני, בטורניר הזה, בפועל, הם קיבלו את החשיפה שלא, כאילו, אני אומר, אם לא הטורניר הזה, הם באמת צריכים להוכיח את עצמם בליגת העל וכאלה, זה הסטפ קדימה שעליהם, שהם לא צריכים את זה עכשיו, ויש להם את הצ'אנס להקות בברזל, ולצורך עניין דור תורג'מן, אמר, נכון, אנחנו לא נביאים, אבל אני טוען שאם השם שלך נקשר עם בנפיקה, סימן שיש בך משהו. אל תחכה, אין לך מה לחכות. אם השם שלך נקשר עם קבוצות כמו בנפיקה ופרנקפורט, תברח. אתה יודע מה, לברוח זה מילה גדולה, אלא תצא.
לא, ללכת.
בדיוק,
אוקיי,
בדיוק.
לברוח זה נכון.
נכון, אז אני אומר.
זה קונוטציה לא טובה.
בדיוק. לא, אז שש הצעות, כמו שאתה אומר, תבחר את ההצעה הטובה ביותר. וגם אם לא הולך וקשה, אז תמיד אפשר לחזור. זה לא one way ticket. תמיד אפשר לחזור אם קשה, או אתה לא מספיק טוב וכאלה. כמו שעושים אפילו לגיונרים בגיל יותר בגיר.
אין שאלה בכלל. וההבדל הוא שהם כבר מבוגרים בשנה אחת יותר מאשר בשנה שעברה. זאת אומרת, בשנה שעברה הם היו באמת ילדים, לא משנה, אבל מאוד צעירים. עברה שנה, שנה זה הרבה מאוד זמן בקריירה של שחקן כדורגל. חלקם הספיקו לשחק קצת בליגת העל, חלקם לא, זה לא משנה. מה נראה לך ש... סתם, בנפיקה. אכפת לה אם דור תורג'מן שיחק 12 משחקים במכבי תל אביב, או משחק ורבע? זה לא מעניין אותם. זה לא מעניין אותם. זה חסר משמעות מבחינתם. הם מסתכלים על השחקן. אם הוא לא היה להם כישרוני, הם לוקחים אותו. גם אם הוא שחקן מהנוער. אותו דבר אוסקר גלוך, שהוא כן עשה את המהלך הזה. והם צריכים לעשות את זה בעקבותיו. מי שיכול, שוב, זה גם עניין של דרכונים, וכן הלאה וכן הלאה. לא קורא כולם יש דרכון זר, אבל אני יודע שחלק מהם דאגו לעצמם יפה מאוד, כי הם יודעים שזה צריך להיות הכיוון.
אילי פיינגול לצורך העניין הוא בלי חוזה עכשיו, במכבי חיפה. וזה מבחן לראות כאילו את הקו מחשבה הזה, כי זה הכי קל. הוא בסיטואציה הכי נוחה שיכולה להיות. אחרי טורניר כזה, בלי חוזה, הוא, אתה יודע, הצעות יהיו. השאלה אם הוא יבחר נכון. ואומר את זה עוד מכבי חיפה, כן?
לא, לא, זה ברור, לא, אנחנו מסתכלים על השחקנים האלה, כל אחד צריך למקצב את הסיטואציה, כל אחד מהם עשה פה לעצמו שם. תקשיב, בטורניר הזה היו, על פי מה שאני יודע, למעלה מ-100 סקאוטים מאירופה, שמייצגים עשרות קבוצות, יש כמה שלחו כמה, אבל אתה מדבר על כל הקבוצות באנגליה, בפרמייר ליג, כל הקבוצות בבונדסליגה, בליגה הצרפתית, בליגה הגרמנית, אמרתי כבר, בליגה האיטלקית ברובן, וגם בליגות פחות, בהולנדית, בלגית, הם כולם שם, כי הם יודעים, זה המקום למצוא. עכשיו, הברזילאים, כולם כבר סגורים, או כמעט סגורים בכל מיני קבוצות, כי זה ברזילאים, אתה יודע. מה לעשות, יש להם שם טוב, ולוקחים אותם מוקדם. ישראלים, אף אחד לא לקח אותם, אף אחד לא התייחס אליהם, לפני הטורניר כמובן, אף אחד לא יודע בכלל מי על מה מדובר. ולכן, הם נמצאים בנקודת קפיצה אדירה, בגלל שהם היו לא מוכרים, והפכו להיות מאוד מוכרים. כי כשאתה בחצי גמר, שמע, ראית מי ישב שם היום?
מטורף, מטורף, מטורף.
קולינה, מי ראיתי? את קולינה, את דרזגה. דרזגה,
כן. פדה ולוורדה?
פדה ולוורדה, כן, כן. שמע, פדה ולוורדה בא וסתם זורק איזה מילה למישהו בריאל מדריד, על שמע, השחקן הזה, וואו, שמע, תקשיבו. ברור שזה לא עובד ככה. אבל היו שם המון אנשים, והמון אנשים בכירים, שתבין שבטורנירים כאלה, נגיד, בגמר, ביום ראשון, יהיה גם נשיא פיפה. אינפנטינו, הוא יהיה שם, כי הוא נותן את הגביע. עכשיו, אני לא יודע בדיוק מתי הוא מגיע, אבל הוא יראה בעצם שני המשחקים, הוא יראה גם את המשחק של ישראל. אבל זה לא רק הוא, מגיעים מלא אנשים מכובדים וראשי התאחדויות והמון אנשים, וסביבם יש כמובן פמליות ועוזרים ואנשי כדורגל. אז לנצל את זה, פשוט לנצל את ההזדמנות. רואים אתכם במשחק נגד קולומביה, במשחק הראשון אף אחד לא ראה אתכם, אף אחד לא ראה אתכם, פה ראו אתכם, כי זה חצי גמר.
דבר אחרון שרציתי לגעת איתך, אופיר חיים. עכשיו, רציתי לשאול אותך, אם היום אתה יושב איתו לקוס קפה. עכשיו, סביר להניח, אתה יודע מה? לא סביר להניח, בטוח שאחרי שתי ההצלחות האלו, יהיו לו הצעות מליגת העל. מה היית ממליץ לו לעשות?
כן, כשאתה אומר ליגת העל, זה קצת מטעה.
אוקיי, אז אני אכוון, אז אני אכוון, אני אכוון. אני משער שהקבוצות הגדולות, שלושת הגדולות, אתה יודע מה, אולי הפועל באר שבע, אבל אני לא רואה את ברדה הזה בקרוב, אז נוצא...
אני ברדה, פגשתי את ברדה היום, באמת, פגשתי אותו פה באחד המלונות פה, לא באתי אליו, פשוט הייתי שם, והוא היה שם, וירדנו, וקצת דיברנו, וזה יהיה גמר ליגת האלופות הראשון שהוא רואה, ואתה יודע למה, כאילו, עם מי הוא מדבר לקראת הגמר הזה?
עם מי?
מדבר. כרטיסים, עניינים, וזה.
עם דבריינה.
ברור.
נכון.
התקשרתי לקווין, קווין אמר לי ככה.
איזה קטע זה.
לא שצריכים אלו כרטיסים, כן, אבל אתה יודע, זה מדהים, זה מדהים, זה פשוט מדהים. אבל בעצם זה לא מדהים. אנחנו, מי שמכיר את ההיסטוריה יודע.
לא, זה מדהים שכאילו היום אתה, שקווין דבריינה העריץ אותו, ובאמת כאילו, בגלל גם טווח הגילאים, וברדה גם איש עם מלא קריזמה, וגם היה שחקן טוב. אז אני אומר, היום זה מדהים, נדב, היום זה מדהים, צר לי, כאילו...
כן, אבל אתה יודע, כשקווין דבריינה עלה לבוגרים בגנק, שהיה בן 16-17, אליניב כבר היה כוכב הגדול של הקבוצה.
נכון.
אז הוא לא שכח את אותה סיטואציה מלפני 12-13-14, לא יודע, תעשה חשבון, מתי זה היה. הוא לא שכח, הוא זוכר את זה. זה כמו שכל אחד זוכר מי היה המורה נערץ אליו בתיכון, למרות שעברו לפעמים 30 שנה.
נכון, זה כמו אבל שמסי מדבר על האימר, נכון, אם אני לא טועה? על פאבלו האימר? אז גם, עכשיו נכון, שזה עובדתית, הוא גדול ממנו, הוא היה כוכב, והוא הריץ אותו. אבל היום זה עדיין מדהים שדבריינה הריץ את ברדה.
בקיצור, לשאלתך, אז אופיר חיים, ברור לנו, לא מכבי חיפה, לא הפועל באר שבע ולא מכבי תל אביב. בקבוצות אחרות יכול להיות שכן, בהפועל תל אביב כבר היה, אוקיי? אני לא פוסל, שמע, אני לא מכיר את המאמן החדש שהגיע, ולא יודע. אבל, אתה רוצה לשאול שאלה?
לא, אני רציתי להוסיף, כן, כזה, הפועל תל אביב, מכבי נתניה, אבל... האם נכון לו יותר להמשיך ולהיבנות דרך בהתאחדות צעירה כן. וכאלה?
כן, כן. באופן חד משמעי לדעתי כמובן. שמע, יש פה דבר נוסף שפחות מדברים עליו כי הוא קצת לא נעים, וזה עניין הכספי. וברור, אני לא יודע בדיוק את המספרים, אבל מה שאנחנו יודעים, מה שאופיר חיים מרוויח בהתאחדות, זה בערך 20% ממה שמרוויחים מאמנים בליגת העל. שוב, לא אולי בקבוצות קטנות, אבל עדיין, מרוויחים פי 3, פי 4 ופי 5 משהו מרוויח. זה המון.
נכון, נכון.
עכשיו, אופיר חיים, בן אדם מבוגר, בן 50, הוא רוצה להתקדם בחיים, הוא רוצה להרוויח יותר, וזה לגיטימי וזה בסדר. אני חושב שההתאחדות לכדורגל צריכה להשאיר אותו, לשדרג אותו בצורה משמעותית כי מגיע לו, וגם כדי שלא יברח לה לקבוצות. או ילך, מה זה יברח? ילך, באופן טבעי, כי הוא יקבל הצעה. אני חושב שצריך פה לייצר איזה סוג של מתווה ארוך טווח. כלומר, בגלל ההצלחות שלו, וזה לא הצלחה חד פעמית, אתה יודע, אנחנו מדברים פה גם הצלחה באליפות אירופה, וגם הצלחה במונדיאל, במונדיאליטו.
נכון.
וזה שחקנים שמחוברים אליו בצורה בלתי רגילה, ואני מעריך ונראה לי ככה שהוא יהיה המאמן הבא גם של הנבחרת הצעירה, אחרי שגיא לוזון מסיים את דרכו, לא שאני מאחל לו, כן, אני מקווה שגיא לוזון יצליח, אבל מתישהו זה יסתיים, מתישהו. גם גיא לוזון רוצה לחזור לפי דעתי לאמן קבוצה בליגת העל. ואם זה ימצליח גם בשלב הבא, מתישהו יקרה עם הנבחרת הצעירה, אני לא פוסל אפשרות שעוד 5-6 שנים יהיה מאמן הנבחרת הלאומית. סליחה, אלון חזן לא עשה בדיוק את אותה דרך?
נכון, נכון.
בדיוק אותה דרך.
נכון.
ההבדל הוא שאלון חזן היה שחקן יותר גדול מאופיר חיים, אבל זה לא רלוונטי מה היית כשחקן או כמאמן, אין לזה שום רלוונטיות.
לא, הפוך, מה שיותר רלוונטי זה ההישגים שלך כמאמן.
נכון. ושוב, יש הבדל, למרות שיש לי כאלה אנשים שאומרים שלא, להיות מאמן זה אותו דבר, מאמן קבוצה, מאמן נבחרת, לא נכון, זה לא אותו דבר. ברור שטקטיקה זה טקטיקה, בסדר, אבל יש פה כל כך הרבה משתנים אחרים, כשאתה מאמן קבוצה ומאמן נבחרת, אני חושב ששוב, כמובן שהוא לא יישאר לפי דעתי בשכר שהוא מקבל עכשיו, הוא מגיע לו שדרוג מאוד משמעותי, לא של 10%, ואז יכול להיות שהוא כן ירצה להישאר. כי, שמה, הוא התחיל פה משהו שהתחושה היא שיש לו עתיד, שאפשר פה ללכת ולהמשיך ולהצליח. גם עם נבחרות קצת יותר מבוגרות מאשר החברה האלה.
נכון, נכון, וטוב, היה כיף. הציפיות גבוהות עכשיו. שמע, הציפיות שם גבוהות.
ממי? מהנבחרת
הצעירה? לא, דווקא מהנוער אני אומר.
אבל זהו, החבר'ה האלה גמרו את הנוער, זהו, הם לא היו יותר בנוער. בנוער בשנה הבאה היו כבר חבר'ה חדשים.
אז שהם יהיו בצעירה, אנחנו נשאר עם אותם שחקנים.
בצעירה, כן.
אני גם מקווה שאתה יודע, איכשהו אתה מגיע פתאום ורואה 5-6 שחקנים, אחד ככה, אחד פצוע, אחד פה, אחד קצת פחות טוב ולא זומן וכאלה. אז שיהיה לנו בהצלחה גם בצעירה אוטוטו.
זהו, שדרך אגב, רק להגיד דבר על זה, אמורים כחלק מהשחקנים של נבחרת הנוער להצטרף לצעירה. עכשיו, אתה יודע, התוכנית המקורית הייתה, אוקיי, הם נוסעים לארגנטינה, יספקו 3 משחקים, גג 4, תחזרו, יהיה להם שבועיים ככה לנוח, ואז הם יצטרפו לנבחרת שנוסעת לגיאורגיה. התוכניות השתמשו, לטובה כמובן, הם השתמשו, והחברה האלה, תקשיב, הם עוד שמה, ועוד יש לנו משחק ביום ראשון בערב, ועד שנחזרו זה יום שלישי, והנפות אירופה בגיאורגיה מתחילה איזה יומיים, שלושה אחרי זה. ואני לא יודע, באמת שאני לא יודע איך הפלונטר הזה ייפטר. אני לא יודע. הם גם יבואו גמורים אחרי חודש בחול, מה ייסו לעוד 3 שבועות.
אני אוהב את הקטע הזה שנגיד, שמדברים, ועם עומס כזה, אז אומרים, הם ילדים, נדב, הם ילדים, הם ילדים שישחקו 90 דקות, 180, לא, תמיד זה הקלישה שהם ילדים יכולים לסחוב, הנה, כל יומיים, כל שלושה, הם ילדים, בני 18, הם לא מפסיקים לרוץ.
כן, אבל תראה, יש פה דבר נוסף, זה לא רובוטים. יש נבחרת, וגיא לוזון כבר, יש לו כבר הרכב, פחות או יותר, הוא רץ איתו במשחקי הכנה, ומה, יגיעו יום לפני זה, יגיעו 4-5 ויזרוק אותם להרכב. לא, זה לא הגיוני, זה לא מקצועי.
חד משמעית, הם השתלבו בהדרגה.
וגם יגיעו אחרי סי כזה, אחרי, אתה יודע, סי מטורף כזה, זה יהיה מנפילת מתח מטורף, איך? לא יודע, לא יודע. זה יהיה מעניין לשמוע באמת במחר, אני מניח, נתחיל לשמוע מה קורה עם העניין הזה, כי זה, כמו שאמרתי קודם, זה לא היה בתוכניות, ממש לא היה בתוכניות.
טוב, זה לא היה בתוכניות, אבל התוכניות היו טובות, ובהצלחה לילדים האלה בצעירה, ובוא נעבור לאיסטנבול. רציתי לשאול אותך,
כן.
האם אתה מתחיל להרגיש את האוהדים ברחובות, או שעוד טיפה מוקדם, מחר?
יש קצת. אגב, אינטר, אני לא ראיתי, אף אחד של מנצ'סטר סיטי, וראיתי הרבה חולצות של אינטר ברחובות. לא, מה זה הרבה? לא הרבה, כי אנחנו ביום חמישי, ורק מחר אני מניח יתחילו להגיע דנהור. ראיתי היום קצת חולצות של נרזורי מסתובבות פה בכיכר טקסים, במסעדות וזה. אף חולצה של מנצ'סטר סיטי לא ראיתי. אבל לפי דעתי, האוהדים של סיטי יהיו פה הרבה יותר דומיננטיים, כשהם יגיעו.
בכמות?
רצה לי לראות.
בכמות? מה?
אני חושב שגם בכמות. מבחינת, תראה, לא לכולם יהיה כרטיס לגמר. 20,000 כרטיסים קיבלה כל קבוצה, כמובן שיהיו קצת יותר, אבל יתרון מאוד גדול, כמעט 70,000. אבל כל קבוצה קיבלה 20,000, ואני מעריך שמאנגליה הגיעו לפחות 30-35, שלא כולם יכנסו, לא יודע כמה הגיעו מאיטליה. תשמע, מנצ'סטר סיטי בתחושה של היסטוריה, תחושה של אנחנו הולכים לעשות משהו שרק קבוצה אנגלית אחת עשתה בהיסטוריה, וזאת מנצ'סטר יונייטד, ושאותה ניצחנו בגמר הגביע, היא לא הצליחה לקלקל לנו את העניין הזה שאנחנו רוצים לתקוד בטרבל. מנצ'סטר סיטי, כמעט לאורך כל ההיסטוריה, נחשבה על הקבוצה הקטנה של העיר. אנחנו מדברים על היסטוריה של 120-130 שנה. היו רק פיקים מאוד קטנים לאורך ההיסטוריה שסיטי הייתה יותר גדולה מיונייטד. היו, אבל מעטים מאוד במשך שנים מאוד ספורות. סוף שנות ה-60 היה טיפה... ופתאום, הם הכי גדולים. לא רק בעיר מנצ'סטר, שזה מבחינתם הכי חשוב, אתה יודע איך זה יריבות עירונית, הם הכי טובים בעולם. בעולם, הם הכי טובים בעולם. ופפ גוורדיולה אמר, דרך אגב, גם אלכס פרגוסון אז, שעשינו פרק אני ומלר בשבוע שעבר על... מה זה בשבוע שעבר? לפני כמה ימים זה היה, אני כבר לא קראתי בולדן.
אני הייתי פה בעוד ראשון או שני.
כן, זה היה בתחילת השבוע. הפרק הקודם עשינו על השוואה בין הטרבל של יונייטד ב-99 והטרבל האולי יקרה של סיטי ב-2023, והשבנו בין שתי הקמפיינים. אלכס פרגוסון אמר אז, ב-1999, שיזכות בטרבל זה כמו להגיע לירח. כי הוא אומר, זה קורה פעם אחת, זה לא קורה יותר מזה. זאת אומרת, גם אם אנחנו נזכר בהרבה אליפויות, בהרבה גביעים, ופה ושם בליגת אלופות, שהכל יסתדר ביחד באותה עונה, זה פעם אחת, פעם אחת, עובדה. בכל ההיסטוריה של הליגה האנגלית, זה קרה פעם אחת בלבד. וגם פפ גוורדיולה, למרות שהוא מאמן גדול, וסליחה, סיטי זכתה מ-5 אליפויות בשש שנים האחרונות, חוץ מפעם אחת ליברפול, וגביעים והכל, עובדה, שליגת אלופות הם עוד לא זכו, מאוד בגמר פעם אחת והפסידו. ואם הם יזכו הפעם, גם פפ בעצמו לא יודע אם זה יקרה עוד פעם. והוא בעצם די אומר, זה לא יקרה. זה הצ'אנס שלנו, היחיד. אנחנו חייבים לעשות את זה כדי להיכנס להיסטוריה. וכל שחקן שיהיה על הדשא בשבת, בסנאט הטור, באיסטנבול, מול אינטר, ואם הם ינצחו, ייכנס להיסטוריה. כמו שמדברים על יונייטד של 99, של בקאם, של מייקל, ושל רוי קין, ושל... טולשאר ושל טדי שיינגהאם, וממשיכים לדבר על זה. עברו 24 שנים, ממשיכים לדבר על זה. אותו דבר ידברו 24 שנים על סיטי. נכון, גם אליפויות מדברים עליהם וגם גביעים, אבל טראבל זה באמת להגיע לירח.
נכון, וגם מנצ'סטר סיטי במשחק הזה, זה פשוט מאצ'אפ שהוא, אני לא זוכר פערים כאלו גדולים בשנים האחרונות בגמר ליגת אלופות.
על הנייר.
כן, על הנייר, כמובן, אנחנו לא נביאים. ויותר מהמאצ'אפ, גם באמת סיטי, בניגוד לשנים הקודמות, הפיק שלה קורה עכשיו, בשלושה חודשים האחרונים. הרי כל שנה המכונות של פפ, הן טובות גם לאורך השנה, כי הן זוכות בתארים, באליפויות, בגביעים וכאלה, אבל הפיק שהם הכי טובים, הוא לאו דווקא בסוף שנה. והשנה הוא כאילו פיינח את הנוסחה. והם באמת בחודשיים, שלושה האחרונים, בלתי ניתאים להכנעה, כי אתה גם לא יודע מאיפה זה יבוא לך. עכשיו,
נכון.
עכשיו, הנה דוגמה עכשיו גונדואן, שגם רודרי פתאום מצוין, או לא צריך, אלן לא כובש במשחקים האחרונים, שכולם מדברים אלנד, 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 הוא לא כובש משחקים האחרונים. אם זה בחצי...
תקשיב, הבקיע שער אחד בשבעת המשחקים האחרונים, ולא כבש בארבעת האחרונים. הוא לא הבקיע נגד ריאל מדריד בשני המשחקים. סיטי הבקיע 5 שערים, אחד בברנבאו וארבעה במשחק הגומלין, במנצ'סטר. הוא לא הבקיע אף אחד מהם. וכשחוליאן אלוורס נכנס במקומו בדקה 90, בנגיעה הראשונה הוא הבקיע.
נכון.
אחרי שהוא בעצמו לא הצליח. זה אחרי שהיו לו לפני הרצף הזה הלא מוצלח, היו לו 19 שערים ב-14 משחקים. כאילו, שוב, הוא עובד קשה, הוא עוזר, הוא מבשל, הוא חלק מהעבודה בהתקפה, אבל הוא בעצמו לא מצליח לשים את הכדור ברשת. שוב, זה לא באמת משנה. זה לא באמת משנה. אבל זה מעניין, והזכרת את גונדואן. שמע, זה סיפור מדהים. קודם כל, אם דיברנו קודם על הקשר בין אליניב ברדה לבין קווין דה בריינה, אז אילקאי גונדואן הרי שיחק עם אלמוג כהן.
נכון.
בנירנברג. שנה אחת. אלמוג התארח אצלי בפודקאסט לפני שנה בערב, וסיפר לי על התקופה הזאת. הוא אמר לי, תשמע, זה היה ילד מדהים, הוא יותר צעיר ממנו כמובן, בשנתיים שלוש. הוא אמר, הוא היה מתבר עם חברים שלו, אמר, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. כאילו, ילד בן 19, עושה הכל. מדהים. וזה עוד שהוא היה בנירנברג, לפני דורטמונד, ולפני סיטי, ולפני כל זה, והיום הוא שחקן הרבה הרבה יותר טוב. ואגב, אתה יודע, זה רוב הסיכויים שזה המשחק האחרון שלו, הוא 7 שנים מסיים חוזה.
ברצלונה.
הולך. או ברצלונה, עכשיו מדברים ארסנל, יש כל מיני שמועות, יש פתאום אולי סן ג'רמן, לא יודע. דרך אגב, בסיטי מאוד מאוד מנסים להשאיר אותו, הוא עדיין לא אמר, אבל התחושה היא שזה משחק אחרון, והוא הקפטן. הרי אחרי שפרננדיניו עזב, פפ אמר, אני לא אבחר את הקפטן, שחקנים יבחרו את הקפטן, אתם תבחרו, והם בחרו בו. ואתה יודע, הוא הכי אנטי כוכב שיכול להיות. תקל עליו, הוא נראה כזה, נדח כזה, כאילו...
נכון.
לא, בלי קריזמה, בלי כלום. איזה שחקן, איזה שחקן מדהים. ויש פה עוד דבר, איקאי גונדואן, אם יזכה, איפה הוא יעשה את זה? באיסטנבול.
נכון, נכון. איקאי
גונדואן, אוקיי, הוא גרמני, אבל הוריו ומשפחתו הגיעו מטורקיה. זה מדבר אליו, זה מאוד, יש לו קרוב המשפחה בטורקיה כמובן. אז לעשות את זה, את ההיסטוריה הזאת, על אדמת טורקיה, אתה יודע מה זה? זה מטורף. זה פשוט מטורף. אגב, יש גם בצד השני אחד כזה, אולם לא קפטן, אבל אקאן, שלום גלו, של אינטר, שהוא טורקי-טורקי, אמנם גם הוא נולד בגרמניה, אבל הוא משחק בנבחרת טורקיה, לגמרי טורקי.
נכון.
זה מעניין, העניין הטורקי הזה פה באיסטנבול.
לפני שאנחנו עוברים לאינטר, רציתי לשאול אותך שאלה היפותטית. אם היום אני אומר לפפ, אז זכית בליגת אלופות, אבל תוותר על שאר התארים של העונה הקרובה, הנוכחית. מרגיש לי כאילו, אם הוא לא יזכה בליגת אלופות, הוא לא עשה כלום העונה. מבחינתו, אוקיי? מבחינתו, האישית.
תראה, זו שאלה טובה, כי ברור שזה הדבר שהוא הכי רוצה. אין שאלה, כי בכל השאר הדברים הוא זכה. כמובן שלזכות באליפות בפרמייר ליג זה קשה, זה עבודה קשה של 10 חודשים, אז אתה לא אומר, יאללה, עוד אליפות, פחות אליפות, זה לא חשוב. לא, זה מאוד חשוב. אפילו גבי חשוב, למרות שזה גם גבי אנגלי היום, זה לא מה שהיה פעם. אבל ראינו את השמחה שלו אחרי הניצחון על יונייטד. הוא רוצה את ליגת האלופות, כי זה הפרס הכי גדול שיש, זה נותן איזה סוג של חותמת שאני הכי גדול בעולם. אני והקבוצה שלי ומה שיצרתי פה. אז אם אתה שם לו אקדח לרקה ואומר לו, או ליגת אלופות, או אליפות, אחד מהשניים, אתה לא יכול לשניהם ביחד, ברור שיבחר בליגת אלופות. אבל זה לא הסיטואציה, כי אליפות הוא כבר זכה. הוא לא יחזיר אותה בחזרה, גם בגבי הוא זכה והוא לא יחזיר אותו בחזרה, אז יש לו עכשיו את ליגת אלופות. ותשמע, לפני שנתיים הייתי בגמר בדרגה או בפורטו, הם היו פייבוריטים מול צ'לסי, לא כמו היום, לא היו פערים גדולים כמו היום, היום הפערים, שוב, על הנייר, הרבה יותר גדולים, אבל לא הפייבוריט, וראינו איך זה נגמר, נכון, גם בגלל באשמתו,
רודרי לא? רודרי הוא לא...
כן, שהוא החליט לשחק בלי רודרי, ובעצם, אפרופו גונדואן, שיחק סוג של קשר אחורי, שזה לא התפקיד שלו, וצ'לסי שם השתלטל כעל מרכז המגרש, ואחרי זה דברי נאוד נפצע לו, אז בכלל הכל התחרבש לו, כל התוכניות, והוא הפסיד את המשחק הזה. מאז אגב, תשים לב, הוא הפסיק לעשות את
ה... חד משמעית, עכשיו הוא עולה הפסיק. עם אותו הרכב, אלא אם כן, אקן נפצע או נכון, דברים קטנים, נכון. אתה רואה ששחקנים כמו מחרז זהו, כבר הם לא יפתחו בהרכב, אלא אם כן, הוא עולה בהרכב משני, בליגה או איזה משהו כזה, כי באמת הוא כבר הצליח לא. לפתוח פער. גם...
אני רק אוסיף לך דבר אחד, למה שאתה אומר, אתה צודק במיליון אחוז. נגד, הרי קייל ווקר, איבד את מקומו בהרכב, בגלל כל השינויים הטקטיים שהוא עושה, שהוא עובר את סטונס, לקישור, ושחקים שלושה, כל מיני שינויים טקטיים שעבדו נהדר, ואז הגיעו שני משחקים נגד ריאל מדריד. ופתאום קייל ווקר חזר להרכב. למה? כי הוא ראה את ויניסיוס, בצד שמאל של ריאל, הוא היה צריך מגן ימני מהיר עליו, וזה מה שהוא עושה. זה הפוך מלהתחכם. יש לי פה בעיה, אני אביא את הפתרון הכי הגיוני.
נכון.
לא אם ימציא עכשיו את הגלגל מחדש, לא, יש פה שחקן מהיר, נשים עליו את הכי מהיר שאפשר, וזה עבד פרפקט, וזה מוכיח לך שהוא הפסיק להתחכם, כי קודם כל אין צורך, אתה לא צריך כבר להוכיח לכל העולם שאתה הכי טוב, אתה הכי טוב בלי השטויות, במרכאות, זה לא שטויות, כן, אני חס וחלילה לא מדבר.
לא, דווקא זה כן שטויות.
אתה צריך להוכיח לכולם, זה... עזוב, תפסיק להוכיח, תנצח משחקים.
נכון, טוב, בוא נחצה לצד השני. תקן אותי אם אני טועה. אינטר בא בגדול, בלי לחץ. טוב, כמובן ביחס לסיטי זה בלי לחץ, אבל יש לה רק מה להרוויח פה.
נכון. אתה צודק, ואני בטוח גם שהעבודה הפסיכולוגית של שני המאמנים זה יעבוד בשני הצדדים. גם פפ ינסה איכשהו, ואתה תראה במסיבת העיתונאים לקראת, פפ ייתן מחמאות על אינטר, שהיא קבוצה אדירה, באינזאגי, בזה, ואנחנו לא בכלל לא פייבוריטים, ואני לא מאמין לכל השטויות שאומרים שאנחנו פייבוריטים, מה פתאום, אנחנו לא פייבוריטים, וזה וזה וזה. ברור לך. וסימון איזאגי ילך הפוך, ברור שפייבוריטים, אנחנו קבוצה טובה, אבל גמרנו רק מקום שלישי באיטליה, והם אלופי אנגליה, ויש להם יותר לגולן שהוא החלוץ הכי טוב בעולם, ופצה מאמן הכי טוב בעולם. אנחנו קטנים, מי אנחנו בכלל? אנחנו כולה אינטר. בסדר, על מי זה עובד אני לא יודע. שוב, אני אומר את זה, ואתה צוחק, אבל שנינו יודעים שזה מה שיקרה. אבל אף אחד לא אוכל את זה, תמיד? זה סוג של משחק שכולם משחקים אותו כל פעם מחדש, וצוחקים וממשיכים הלאה. אינטר קבוצה טובה מאוד, קבוצה הגנתית מדהימה, היא כמעט ולא סופגת שערים. היא גם מגיעה, אתה יודע, אנשים לא שמו לב, אבל היא מגיעה בתקופה מדהימה, היא ניצחה ב-11 מ-12 המשחקים האחרונים שלה. אתה יודע מה זה? אנשים לא שמו לב לזה.
נכון.
והצד היחיד היה לנפולי, בחודשיים שלושה האחרונים. ואז ה-3-3 מול בנפיקה, 12 משחקים, שהיא מנצחת ב-11 מהם. מבקיעה 29 וסופגת רק 9. היא בכושר מעולה. וכמו שאמרת, אין עליה לחץ. ולאוטרו מרטינס בכושר פנטסטי, באמת. 9 שערים ב-10 משחקים האחרונים. ובגלל שהם יהיו בלי לחץ, אז אתה לא יודע, אתה לא יודע איך זה ייגמר. מצד שני, עדיין, סיטי פשוט יותר טובה. אבל בפער, לא בקצת. אני לא רוצה להשוות, אבל אתה יודע, תמיד משווים. משווים את מנצ'סטר סיטי הזאת לברצלונה של 2009, שפפ זכה בתארים הראשונים שלו, בתחילת דרכו כמאמן, בוגרים. אגב, עשה שם טראבל ספרדי, ועכשיו הוא יכול להיות המאמן הראשון בהיסטוריה שזוכה בשני טראבלים. אף אחד לא עשה את זה עד היום. אבל אני רוצה להשוות את זה דווקא ל-2015. אגב, גמר ליגת האלופות הראשון ששידרתי, 2015 בברלין, ברצלונה נגד יובנטוס. ברצלונה הייתה פייבוריטית, לא כמו היום, יובנטוס בכל זאת נחשבה קצת יותר מאינטר, אבל היה ברור שברסה פייבוריטית, והיא בסוף היא ניצחה 3-1 מסיבה פשוטה, היא קבוצה יותר טובה. וכל העניין הזה של פייבוריטית, לא פייבוריטית, לחץ, לא לחץ, לא שיחק, התחילו לשחק את המשחק, 11 שחקנים מול 11, כמות יחסית שווה של צופים ביציע, מתחילים 0-0, והייתה קבוצה אחת, יותר טובה, שניצחה. בלי הפתעות, בלי כלום. והתחושה שלי שזה גם מה שיקרה הפעם. לא משנה מה התוצאה הסופית, אבל התחושתי זה מה שיקרה הפעם. אינטר, כרגלה בקודש, תשחק הגנה מאוד מאוד חזקה, תנסה לעקוץ במתפרצות, במצבים נייחים, אבל ראינו, סיטי מאוד מוכנה לדברים האלה, לאורך כל העונה. אז זה התסריט שאני רואה.
שני דברים. דבר ראשון, כמו שאתה אומר, אינטר הגנה חזקה, וגם סימון אינזאגי, כמו שכולם אומרים, הוא יודע להכין קבוצה, אני לא יודע, למשחק אחד, למאני טיים. ותקן אותי אם אני טועה, בסיטי עוד אין שחקן שזכה בצ'מפיונס. יש כזה מישהו? אני כי עכשיו אני עובר כאילו בראש, אני לא חושב, אין.
לא, אני חושב שאתה
אולי אחד.
הוא נפסיד עם דורטמון, אומנם נפקיע בגמר ההוא, 2013 נגד ביירן, נפקיע בפנדל, אבל נפסיד.
לכן אני אומר, אם אני משלב את שני הדברים, אם המשחק יתחיל וסיטי לא יתנו את הגול, עוד 10 דקות, עוד 10 דקות, עוד 20 דקות, להגיע למחצית ב-0-0, אפשר להסתבך. אפשר להסתבך גם עם הפער הרמות, כי זה הפורמט, זה משחק אחד, לחץ אדיר, ואינטר כאילו זה קצת מתאה, כי הפערי רמות הם גדולים. מצד שני, הם באים גם בסיטואציה נוחה, וגם בדבר שהם הכי טובים בו, להתגונן, כי גם ראיתי איזה נתון על אוננה שהוא לא ספג איזה 7 משחקים ברצף, והוא גם, הוא נותן משחקים בצ'מפיונס, אז אני חושב שיהיה מעניין, זה לא יהיה קל, ואני ברמה אישית מקווה שפפ יזכר, ואני לא איזה מעריץ דגול של פאפ, אני כמובן מעריך אותו כי הבן אדם גאון, אבל רק כדי שאחרי זה לא יגידו שבלי מסי הוא לא יכול לזכות בצ'מפיונס, כי מגיע לו להוריד את כל התוויות, כאילו, הוא גם הוכיח את זה, בכדורגל, בהכל, בשיפור שחקנים, בתארים שהם לא צ'מפיונס, ואני רוצה רק בשבילו שהם ינצחו.
אני חושב שהרבה אנשים חושבים כמוך ומרגישים כמוך. אגב, יש את האנטי האלה שרוצים רק שעשית, שלא יזכה. בסדר, זה לגיטימי. בסדר, לגיטימי. מכל מיני סיבות, כי הם מועדים קבוצות כאלה ואחרות, הם אנטי-פאפ. אבל אני חושב שרוב העולם כן רוצה. כמובן שעודי מילן רוצים שאינטר יפסידו.
כן.
אבל עודי ריאל מדריד רוצים שאינטר ינצח, זה בסדר. ריאל מדריד פה, אתה יודע, מסתכלת על פאפ עדיין כמאמן ברצלונה, למרות שכבר מזמן הוא לא שם. כמובן שמנצ'סטר יונייטד רוצה שסיטי תפסיד. בסדר, ככה זה. אין בעיה עם העניין הזה, אנחנו מכירים את איך הדברים האלה עובדים. אבל פאפ גוארדיולה, ואני גם אמרתי את זה, ואני אחזור על זה גם עכשיו, גם אם הוא יפסיד, אני לא חושב שזה ישנה הרבה מבחינת המורשת שלו. זה ישנה קצת. אבל הוא ימשיך לנסות בשנים הבאות. זה לא יהפוך אותו למאמן פחות טוב. כי ההבדל הוא, שפפ גוארדיולה כבר עכשיו, עוד לפני הגמר הזה, לא משנה אם הוא ינצח או יפסיד, כבר נחשב לאחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה. כי איך זה נמדד? זה לא נמדד רק בתארים. כמובן שגם. הוא זכה פעמיים בליגת אלופות. הוא זכה באין סוף אליפויות ותארים אחרים. אבל זה נמדד גם, והרבה מאוד גם, בהשפעה שלך על הכדורגל העולמי. אז אני אשווה אותו למוריניו. מוריניו מאמן ענק, עשה דברים מדהימים, זכה בהרבה תארים, פעמיים בליגת אלופות, עם שתי קבוצות שונות. אבל מה המורשת שלו? כמה מאמנים בעולם אומרים, אני אעשה מה שמוריניו עשה. אין כאלה. אם יש, הם מעטים מאוד, כאילו, אולי היו תקופות מסוימות, אבל זה לא. זה לא. הוא מאמן שיודע להביא תוצאות לקבוצות. עשה את זה עם רומא, עשה את זה עם קבוצות אחרות. פאפ, זה משהו אחר. אתה רואה, למשל, כמעט, אתה שומע מאמנים מדברים בכל העולם, גם ישראלים, אגב, ובטח באנגליה, ובטח תראה, בגמר ליגת האלופות, סליחה, בגמר הגבי האנגלי, מנצ'סטר סיטי, מנצחת את מנצ'סטר יונייטד, פפ גוארדיולה מנצח את אריק טן האג. אריק טן האג היה מאמן קבוצת המילואים של ביירן מינכן, שפפ גוארדיולה היה מאמן של ביירן מינכן, והוא תמיד מספר שהוא למד ממנו המון. הוא לא היה עוזר שלו, יש כאן שאומרו שהוא עוזר שלו, לא היה עוזר שלו, הוא היה מהמקבוצת מילואים, אבל הם עבדו ביחד, בשיתוף פעולה, והוא למד ממנו המון, והוא הביא את זה לאייקס, ועכשיו הוא הביא את זה למנצ'סטר יונייטד. אתה כמעט לא רואה היום קבוצה בטופ, תראה איך קלופ עשה את השינוי בתפקוד של המגינים שלו, של טרנט אלכסנדר ארנולד, בעקבות מה שהוא ראה במנצ'סטר סיטי, בין היתר, לא רק. זאת אומרת, פאפ משפיע על כל קבוצת כדורגל בעולם. וזאת הגדולה שלו. ולכן, גם אם הוא יפסיד את הגמר הזה, זה משחק אחד שאפשר להפסיד, ככה זה כדורגל. אבל אם הוא יזכה, זה יוסיף עוד נדבך לגדולה שלו, ולהיותו באמת אחד הגדולים בהיסטוריה.
חד משמעית. שאלה אחרונה, לגבי פאפ, בהנחה והוא זוכה בצ'מפיונס ביום שבת. איך ממשיכים לשנה הבאה? מה, איזה אתגר יש? מה... מאיפה המוטיבציה להביא רעיונות? זכינו בהכל. איך, באמת? נדב, אני שואל אותך, כאילו... עכשיו, אנחנו יכולים להראות דוגמאות כמו ריאל מדריד של השנים האחרונות, בנזמה וזה, אבל אני מסתכל אפילו על עצמי. כאילו, זכיתי בהכל. עשיתי שנה שהיא גם יוצאת מהכלל בכדורגל, בלשבור סיים עם זה, אלנד עם זה... מדהים, פשוט מדהים.
כן. אני מניח שהתשובה היא הרבה יותר פשוטה מאשר אתה מציג לי את השאלה. פשוט מה אתה רוצה שאתה עכשיו הביתה ויצא לפנסיה בגיל 50? לא, זה לא יקרה. הוא נהנה מזה, טוב לו, הוא ירצה לעשות עוד, הוא רוצה לשבור סיים נוספים, הוא רוצה לזכות בעוד טראבל, שאף אחד לא עשה את זה, כל מיני דברים כאלה. זה כמו מסי, שכולנו חשבנו שאחרי במונדיאל, זהו, אין לו יותר על מה. עזוב פריס סן ז'רמן, תלו בנבחרת. לא, הוא החליט שהוא ממשיך בנבחרת. למה? הוא רוצה לזכות בקופה אמריקה. עכשיו, אנשים צוחקים. זה אמיתי, הוא רוצה לזכות בקופה אמריקה. הוא שם לעצמו עוד מטרה. אז ככה זה יהיה גם פה. ככה זה יהיה גם פה.
נכון.
זה לא שסיטי עכשיו זהו, תזכה בכל אתרים, הם פרקים את המועדון, לא צריך יותר שהוא יתקיים.
לא, ברור שלא, אני אומר גם, אבל אצל פאפ זה פשוט שהוא זוכה בכל אתרים היוקרתיים. אין קופה, זה שנה הבא אותו דבר, שכבר לקחת הכל. אגב, זה סיטואציה שהוא הגיע אליה בביירן, אם הוא עושה את זה.
לא, בביירן הוא לא זכה
בזה. לא, הוא הגיע אחרי יופנקס, שלקח הכל.
כן.
ואז כאילו כשהוא לקח אליפות אז היה נראה כלום, אז עכשיו אם הוא יזכה אז גם הציפיות שלו מעצמו יהיו גדולות. טוב, עוד איזה משהו על איסטנבול. דיברת אז על יונתן כהן, אגב כשהוא היה באיסטנבול הוא הוציא לי את העיניים ברשתות חברתיות. תשמע, האוכל שמה, הוא גם כל הזמן אומר לי, איך אתה לא נוסע? וגם מיכאל היה, אמר לי, טיסה כבר, טיסה. אז הנה, סגרו לך את הפינה.
ככה, אז היום אני הייתי במסעדה אחת, שזה היה יותר שואו כזה, שזה בסדר, למרות שכמו שאמרתי קודם, הבשר היה פצצה, אבל מחר יש לי כבר, סגרתי עם חברים פה באיזושהי מסעדה בצהריים, שהיה מאוד מומלצת, לא שואו ולא כלום, פשוט אוכל איכותי, אני אדווח לך, וגם בשישי בערב אמורה להיות איזה מסעדה, ואני מניח שגם בשבת, אני לא יודע איך אני אוכל לאכול כל כך הרבה בשר, זה כאילו, זה מוציא לי את העיניים, אבל בסוף אתה כבר מתפוצץ, אז דרך אגב, זה לא רק זה, בכנאפה פה מתורד.
רציתי לשאול אותך על המתוק, גם כל השום, כל השמן.
אוי, 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 אני אחרי חוזר מפה, צריך לעשות דיאטה של שבועיים לפחות, לפני הנסיעה הבאה.
טוב, אז תקשיב, אנחנו מקליטים גם, אנחנו נקליט יותר נכון אחרי גמר ליגת אלופות, אז שני דברים.
שבת בלילה.
נכון. שמור על הקול שלך, שאתה יודע, שיהיה לנו עם מה לעבוד, וגם עם האוכל, שאני אומר, גם קול וגם תהיה כבד, אז בכלל על האיסטר, כאילו שאני לא אדבר לעצמי.
כן, כן, לא, אל תדאג, אנחנו נשמור על כל מה שצריך, ואנחנו נקליט ביום בשבת בלילה, ואני מקווה גם שמיכאל וינצנט יצטרף אלינו, מהמלון בחיפה, או שד יודע איפה הוא יהיה בשבת בלילה.
איפה שנמצא אותו.
כן, נמצא אותו, יהיה בסדר. זהו, ושמע, המסע של, בואו נסגור מעגל, המסע של הנבחרת הנורדה, אני לא אתאם, כמו שאמרנו, יש עוד משחק ביום ראשון. וואו, תשמע, זה כמו שכולם אמרו, מסע הקסם מסתיים, אבל זה משהו שכל החבר'ה האלה קחו איתם לכל החיים. לכל החיים, אתה יודע, גם כשהם יהיו שחקנים בוגרים, וגם אם יזכו בתארים, וגם יזכו בנבחרת הבוגרת, את מה שהם עשו בשבועיים, שלושה האחרונים, זה חוויית חיים.
איזה כיף להם.
חוויית אופיר חיים.
נכון, איזה כיף להם ואיזה כיף לנו.
נכון.
יאללה, נדב, שמור על עצמך, תבלה, תסדר לנו
גמר... תודה רבה, דרורי.
תסבר לנו גמר ראוי, ונהיה פה בשבת.
בכיף.
יאללה, להתראות.